אנחנו מחובת תלמידים, עמוד פיוו, וכן מברך עלינו את השנה הזאת, שלא בלבד על ברכת התבואה היא, רק בכלל תפילה על הפרנסה היא. בעצם ברך עלינו, אנחנו מתפללים על הפרנסה לעם ישראל, לארץ ישראל, ואם לא יחם לבבך ולא תשפוך נפשך להתפלל להשם שיפרנס את תורך, ואז נפשך תתעורר, תתגלה ותתייחד במלכה וקונה. אז שוב, זה מה שאמרנו, שמתוך הצורך בן אדם מגיע לקשר אמיתי, ולא בשעה שאתה מתפלל בענייני צרכיך לבד, רק כיוון שתתרגל נפשך לקום ולהתעורר, אז בשעה שתדבר ענייני השם, עוד יותר תתלהב בהתלהבות האמיתית. שזה, כשהוא הזכיר בפרק הקודם, שצריך להיות לאדם רגעים של התעוררות, ואז זה מקרין על כל היום, אז זה מה שהוא אומר פה גם כן. זה קשר, זה הכל, זה בניין כולל. כשאדם יש לו את הנקודות אור, יש לו את הנקודות של קשר, אז גם בשאר היום, היום שלו נראה אחרת. וכשתאמר לשם, אתה קדוש ושמך קדוש, תתפל נפשך ותרגיש איך היא עומדת לפני מקור הקדושה, ומדברת אליו בלשון נוכח, ומשבחת את קדושתו בפניו, ואומרת, אתה קדוש ושמך קדוש וכולו. ותתלהב ותימס בנועם קדושת הקדוש ישראל. ופה אולי צריך להרחיב טיפה, על פי רוב כשאנשים רוצים לכוון בתפילה, אז הכוונה מתחילה מאתה חונן. שלוש ברכות הראשונות זה כאילו קשה מאוד, מה הקשר ביני? כן, גם כי אני... נכון, אבל עצם זה שאני מדבר על הקדוש ברוך הוא ולא עליי, זה פה יותר קשה לי לכוון. כשאני מדבר עליי, אתה חונן לאדם דעת, אז בסדר. כשאני מדבר על אתה קדוש, שמך קדוש, בסדר, זה הכל חיצוני.
אני אומר, אתה קדוש, אוקיי, עושה זה משהו כמו פח. כשאני אומר, אתה חונן, אני חושב, כל הדברים שיש לי, יש המון
זה. אני חושב שהמפתח לכוונה בהתחלת התפילה, זה המתנה לפני התפילה. זה המתנה לפני התפילה. בעצם כשבן אדם נכנס לתפילה, אז הוא הגיע הזמן, 18 כולם מתחילים.
מה עשית בסוף עם הכתב השורי? את השיעור הזה רוצה מה
אני אשמח לשמוע בבוא העת. אם בן אדם לוקח שתי שניות לפני שהוא מתחיל 18, שזה המון זמן, שתי שניות, זה כולם מתחילים, הוא אומר עם עיניים עצומות, הוא מסתכל לסידור, אחת, שתיים, רגע, מה אני הולך לעשות? ואז חושב, אם בן אדם חושב, אז בעצם הוא אמור לפחד רגע עם מי הוא הולך לדבר, ואז הדבר הכי טבעי זה לומר, השם שפתי תפתח, כאילו, איך אני מעז לדבר? השם שפתי תפתח, זה אמור להיות בעצם התבטאות הכי טבעית בהתחלת ה-18, תן לי כוח לדבר. אחר כך אני אומר, רגע, אז באיזה זכות אני בא מול כל עליון? אני אומר, סבא שלי היה חבר, סבא רבא שלי היה חבר. אני מתחיל את ה-18 ואני אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב. אם הכיוון חשיבה, אם אנחנו מתכוננים לפני ה-18 לכיוון חשיבה הזה, אני הולך לעמוד מול כל עליון, אז בעצם ההקדמה הזו שחזל נתנו לנו, היא הולכת... זה עובד. ועוד, אני סיפרתי לחבר'ה שהיה בחור שבוע שעבר שהגיע לחשוב יחד לפני שהוא נכנס לצבא. נכנס לסיירת בגבעתי, והוא לא מאמין שיהיה לו הרבה זמן ללמוד תורה בלשון המעטה. אז סיכמנו על 3 דקות ביום. 3 דקות ביום, מה הוא עושה ב3 דקות האלה? וסיכמנו שכל שבת הוא לומד משפט אחד בתפילה. אם בן אדם לוקח משפט אחד שהוא מכוון בו, אז זה כבר משפיע על כל התפילה. לא צריך, לדעתי, לא צריך לנסות לעבוד על הכל בבת אחת, כי זה לא מצליח. ואני מציע שמי שמתקשה לכוון בברכות הראשונות, ילמד ויכוון במילים הקל, הגדול, הגיבור והנורא. הרי מה? יפה. אוקיי. כמו שיש לנו שיעורים על האתר של תורה לציון. שיעורים עיון תפילה. אני אומר, אבל המילים האלה בעצם,
אם בן אדם יחשוב רגע לפני שהוא אומר אותם, על המילים האלה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום ב-18, על זה שאנשי כנסת הגדולה קבעו אותם ב-18, הם קיבלו את התואר אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, אנחנו הולכים לומר מילים מאוד מיוחדות, מאוד חשובות. הקהל הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו אומרים את זה כל יום ב-18. לקח לי שנים עד ששמתי לב שאני אומר ב-18, שעל זה הם נקבעו אנשי כנסת הגדולה. את הגמרא הכרתי, את ה-18 הכרתי, את שניהם יחד לא הכרתי. הגמרא אומרת למה נקראו אנשי כנסת הגדולה? כי החזירו התורה ליושנה, שמשה רבינו אמר הקהל הגדול הגיבור והנורא. אז לקראת החורבן ירמיהו הוריד, ואז דניאל הוריד, אמרו איך אני יכול לומר גדול גיבור ונורא, היה גבורותיו היה נוראותיו, איך אני יכול לומר גיבור ונורא כשביתו נחרב ועמו בגלות. אז הורידו כל פעם, באו אנשי כנסת הגדולה וחזרו ואמרו לא, עדיין אנחנו רואים הקהל הגדול הגיבור והנורא. זאת אומרת, קודם כל ההתבטאויות ב-18, אנחנו רואים גם הגמרא בתענית לגבי משיב רוח מוריד הגשם, זה צריך להיות התבטאויות שאנחנו מרגישים באופן טבעי. אני לא אומר משיב רוח מוריד הגשם באמצע הקיץ, זה לא טבעי לי, אני לא חש את זה, נכון? אז אנשי כנסת הגדולה באו וגילו לנו שההסתכלות צריכה להיות הסתכלות חדשה. טוב, אמרתי שאתם תחקירו את זה, אבל אתה בעצם לא יהיה אותי לזה. יש נקודת הסתכלות שהשתנתה בין בית ראשון לבית שני. בבית ראשון היה איכל השם, איכל השם, איכל השם. שעם ישראל, כמו שהגמרא בעצמה ביום אומרת, עם ישראל מאוד מאוד חש את בית המקדש, את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשנחרב הבית, אז היה תחושה של למה לנצח תשכחנו. אם תשימו לב, לאורך כל הנביאים, הלשון שהנביאים נוקטים בתיאור שחורבן בית ראשון זה שכחה. אותו מציון עזבני השם, והשם שכחה אני, תשכח אישה עולה הקדוש ברוך הוא. יש לנו כל הזמן ההתבטאות והנביאים, גם ירמיה, גם ישעיה, גם איכה, זה שכחה. גם בתהילים, אדני השם תשכחני נצח, תשכחני, זה חזר אמרו, אז זה חורבן בית ראשון. מה זאת אומרת? כל ימי בית ראשון הקשר עם הקדוש ברוך הוא הלך סביב הבית. היה קשר מיוחד דרך ארץ ישראל, דרך הבית המקדש, שנחרב הבית. יצאו היהודים לגולה, באו ליחזקאל ואמרו למה לשמור תורה ומצוות, בעל שמגרש את אשתו, היא לא חייבת לו כלום, עבד שאדונם משלחו, הוא לא חייב לו כלום, מה אנחנו חייבים לקדוש ברוך הוא? אמר להם יחזקאל, לא נכון. הלך ועבר להם שיעור שלם על הקשר ביניהם לבין הקדוש ברוך הוא, שהתחיל לפני ארץ ישראל, לפני בית המקדש, עוד במצרים, כשאנחנו לא היינו ראויים לכלום, והקדוש ברוך הוא, הקשר בינינו לא בנוי רק על בית המקדש. חזרו לבית שני. וכבר בימי בית ראשון אנחנו רואים שחזל ידעו שהוא הולך להיחרב. איך אנחנו יודעים? עד יעבור עמך השם, עד יעבור מזוקנית. זאת אומרת, כבר מימי יציאת מצרים, חז"ל אומרים, הם ניבאו, עד יבוא עמך השם, אנחנו נכנסים פעם ראשונה, עד יבוא מזוקנית, אנחנו יודעים שתהיה כניסה שנייה. זה לא הולך לעמוד לנצח, וגם חז"ל אומרים בגמרא בשבועות ובסוטה ובמגילה, שחז"ל קדושה ראשונה, קדושה שאתה ולעתיד לבוא או לא לעתיד לבוא. זאת אומרת, חלק מהחשבון של שלמה כשהוא מקדש את ארץ ישראל, יהושע כשהוא מקדש את ארץ ישראל, שלמה כשהוא מקדש את הר הבית ובית המקדש, זה מה יהיה אחרי החורבן. זאת אומרת, היה מאוד מאוד ברור לדוד, ליהושע, לשלמה, שזה לא מחזיק. עם ישראל היה בתפיסה בית המקדש, היכל השם, היכל השם, היכל השם, כמו שהנביא אומר. בא חורבן הבית, יצאנו לגולה, עכשיו אנחנו חוזרים לימי בית שני, באים אנשי כנסת הגדולה ואומרים רגע, אנחנו לא חוזרים לאותו מצב, זה לא אותה מתכונת, אנחנו לא חוזרים לאותה הסתכלות שהקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא גיבור נורא, זה בגלל ארץ ישראל ובית המקדש. הקשר צריך להיות מעבר לזה. ואז הם עשו מהפך בעצם בחשיבה, שאנחנו אומרים שבאי להם מקדש מעט, זה התחיל עם יחזקאל, ואחר כך זה התפתח. והקל הגדול, הגיבור הנורא, זה בעצם שמה עם גבורותיו ונורותיו של הקדוש ברוך הוא? זה לא הבית המקדש, וזה לא ארץ ישראל, זה עם ישראל. זה אנחנו, הקל הגדול, הגיבור והנורא, הם גבורותיו, הם נוראותיו, שכל אומות רוצים להשמיד אותנו, ואנחנו הנציגות של הקדוש ברוך הוא. לא בית המקדש, אנחנו. המקדש הוא המקדש שבליבו של כל אדם.
אבל לא אומר בעצם קשור
למילים. לא?
זה קשור לארבע מילים האלה.
או, כי הקל הגדול, הגיבור והנורא, דניאל וירמיה רצו להפחית מגיבור ונורא, ש...
הקל זה פסיסה או שזה גם תואר?
אני חושב שזה תואר. אל זה לשון כוח.
כן, השאלה היא, יש אחרי זה כל עליון.
זה קצת קשה, כי על הקדוש ברוך הוא אנחנו רואים שכל שם הוא תואר. חוץ משם יפי ובקי. אתה שואל אותי אם זה שם או תואר, כשאנחנו רואים שגם אלוקים זה תואר. אני לא מבין...
זה גדול,
זה מחלוקת במפרשים שלה. אתה שואל שאלה נכונה, זה מחלוקת בין מפרשי התפילה שם. תסתכל במפרשים, יש שמסברים ככה, יש שמסברים ככה. אתה יכול להסתכל באוצר התפילות, שם כבר יש מחלוקת. תראו, יש תאיץ יוסף, ענף יוסף. באוצר התפילות הוא מביא שתי שיטות. יש סידור שליקט את הפירושים לתפילה, קוראים זה אוצר התפילות, אני חושב שיש לנו פה עתק, והוא שם מביא, אז זה מתחלק. חלק מהמפרשים לומדים כך, חלק כך. אז בחורבן בית ראשון, יומיאב דניאל אמרו, אנחנו לא יכולים לומר גיבור ונורא, כשגויים מרקדים בהיכלו, כשעם ישראל בגולה, כשיש חורבן, איפה הגבורה, איפה הנוראות? כן? באו אנשי כנסת הגדולה, אמרו, לא נכון, הגבורה והנוראות זה זה שלא הצליחו להשמיד את עם ישראל. רצו להחריב אותנו ולא הצליחו. זה הגבורה. או, אז עד אז הם הבינו שהגבורה זה גבורה שבאה לידי ביטוי בארץ ישראל, בבית המקדש, בחוסן של עם ישראל. זה מה? זה מה? או, זה כבר יכול להיות שזה יותר מובן בחורבן הבית בהסבר של אנשי כנסת הגדולה, אבל אני חושב שגלשנו יותר מדי. למה זה? אני אומר, בנם שרוצה לכוון בברכת אבות, אז, ואני חושב שזה התחלה, אז שבן אדם יסתכל רגע על המשפט הזה, שעליו אנשי כנסת הגדולה ניקו גדולים. אתה עצמך רואה כמה עומק יש במשפט הזה. וזה חוזר ליצא שאמרתי להוא בצבא. משפט אחד. קודם כל, בוא ניקח משפט אחד שאנחנו יכולים להתרכז בו. בסדר, אבל זה... אז תלמד אותו.
וכשתאמר לשם, אתה קדוש זה ראינו, וכן משאר ענייני התפילה, ולא בתפילה של החיוב שחית ומנחה וערבית בלבד, רק גם בכל היום תשתדל להמציא לך איזה זמן פנוי, שבו תשיח עם השם בתפילה ובשירה, וככל אשר תתרגל יותר בשיח הנפש, יתרכך לבך, רוחך יתנשא ונפשך תתקרב יותר לשם. אבל לעורר נפשך שתדבר לשם תוכל רק אם תחזק את מחשבתך הנזכרת לאל, באמונתך שהשם מלוא כל הארץ כבודו. זה למה שכתוב, הפחד יצחק כותב שיש אדם שהוא איש עסקים, ויש אדם שהוא יושב בבית מדרש, ויכול להיות שהאיש עסקים יותר קשור לקדוש ברוך הוא מההוא שיושב בבית מדרש. כי השאלה היא איפה נפשו של האדם? איפה הקדוש ברוך הוא? יכול להיות שאני כל היום לומד והקדוש ברוך הוא לא פה, כמו שדיברנו אתמול, ויכול להיות שאני כל הזה יום עובד, אני כל הזמן יחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה מה שחזל אומרים לו על יוסף, בכל איך שהוא עושה השם, מה זה השם מצליח בידו, אז חזל אומרים שכל דבר שהוא עושה, הוא התפלל לפני והודע כשזה הצליח. זאת אומרת, הוא היה ברמה שהוא יכל לראות את השם בכל מה שהוא עושה. זה לא אומר שהוא הצליח בהכל, אבל הוא ראה את השם בהכל, וזה תלוי באדם. יש הרבה פעמים שחבר'ה פה, מהחוצניקים, באים ואומרים, אין לי שום קשר לתפילה. לא מרגיש שום חיבור לתפילה, לא יודע מה זה. טוב, אני הרבה פעמים אומר להם את ההצעה הזו. תחבר תפילה, זה היצע שרב יצחק היה אומר. רב יצחק מרצה לקבוצות, השנה ראשונה כשהתחלנו פה. אחד מהמשימות שהוא נתן לקבוצות להתחלה, זה כל אחד לחבר תפילה לקדוש ברוך הוא. ובעצם, אני חושב שכמו שלפני יום כיפור ראוי שכל אדם יהיה לו רשימה על מה הוא מתפלל, ככה בכל תפילה. למה, מה יישאו? ראש השנה לא, אבל יום כיפור, למה לא? מה שלי ידוע, אם אני אתראה לי. ואף אם אינך רואה אותו, בואו בקדושתו אתה עומד. זה, שוב, זה מה שאומר, זה מכלול. התפילה היא חלק, אבל זה מכלול של גישה שהקדוש ברוך הוא בחיי האדם. ולא במחשבה אחת יצאת ידי חובתך בזה, רק ככל שתכפול ותתמיד לחשוב במחשבה חזקה את ענייני האמונה, יותר יקל לך לעורר נפשך שתדבר לשם העומד לפניך. טוב, יש פה עוד נקודה אחת, אולי כדאי להוסיף. לאברהם אבינו היו 10 ניסיונות, נכון? מה עם כל אדם? אז יש מדרגות בקשר עם הקדוש ברוך הוא.
אם בן אדם הוא במדרגה שהוא עוד לא משוכנע, יש אלוקים, אין אלוקים, השם אחד, לא השם אחד,
אם הוא בן אדם במדרגה שהוא לא בטוח, אז יש לו מצווה, אנוכי השם אלוקיך. יש לו מצווה ללמוד את זה, ללמוד את הסוגיה, ללמוד עד שהוא מגיע למצב שהוא יודע את זה, לא מאמין, יודע. אז איפה שייך האמונה? הוא אומר, כל ענייני אמונה, מה זה אמונה אם אני אמור לדעת? אז האמונה זה כשהמציאות סותרת את מה שאני חושב שאני יודע. מה זאת אומרת? אני יודע שהשם השם אחד, בסדר. אבל אני לא מבין לאור זה איך הקדוש ברוך הוא נותן לחייל כמו גלעד שליט לשבת בשבי, ליונתן פולארד. יש דברים במציאות שאין לי תשובה עליהם. תשאל אותי איך זה, אין לי תשובה. מה הוא עשה שונה מכל חייל אחר, מה מגיע לו, אין לי תשובה. אז אני מגיע לשלב שאני לוקח את מה שלמדתי, את מה שאני יודע, וכשאני רוצה ליישם אותו בעולם בזמן אמת, אז פתאום אין לי תשובות. זה איפה שמתחיל האמונה. כל אחד לפי מדרגתו. כותב המגיד מדובנה שאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא כבר דיבר איתו, אז ידיעת השם זה כבר לא ניסיון. הקדוש ברוך הוא דיבר איתו, מה הוא יחשוב? זה היה חלום, הוא יודע שזה לא חלום, הוא יודע שהשם דיבר איתו. אז מה הניסיונות של אברהם אבינו? אז הניסיונות של אברהם אבינו הם שאחרי שהקדוש ברוך הוא אמר כי ביצחק יקרא לך זרע, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר לו לך תשחט אותו. זאת אומרת, לאדם אחר יכול להיות ניסיונות אחרים, אבל כשאתה מגיע למצב שברור לך שהשם אלוקינו השם אחד, אז כבר בסדר. אז מה הניסיונות? אז הניסיונות שהשם עושה זה כאילו שהוא סותר את עצמו. זה מצבים שכל כך אין לי הבנה בדבר השם, זה כבר נראה לי שהוא סותר את עצמו. אנחנו לא במדרגה של אברהם אבינו. מה? נכון, נכון. הרב פזן זצ"ל היה אומר שניחום אבלים, אנחנו לומדים בספר איוב שהעניין של ניחום אבלים זה לעזור לאדם להתמודד עם מידת הדין, עם זה שאין לו תשובה, עם האמונה שלו. אנחנו חושבים שניחום אבלים זה לפייס את הרגשות, זה לפייס את האמונה שלו. ניחום אבלים אמיתי זה לשבת עם האדם כמו שהחברים של איוב עשו, לנסות לעזור לו להתמודד עם השאלות האמוניות שיש לו, אם הוא רוצה לדבר איתנו. אבל זה איפה שהאמונה נכנס לסיפור. וזה איפה שבתפילה לפעמים בן אדם, אם הוא באמת חושב, הוא בעצם מתקשה, רגע, אני מתפלל, והתשובה היא, זה איפה שיש, צריך את האמונה. זה מה שהוא אומר. צריך לחזק את האמונה, כי אם אני הגעתי למצב שאני יודע את השאר, אז זה שאין לי פתרון לכל המערכת, אין לי תשובה בזמן אמת, לזה אני צריך את האמונה. זה האיזון. מה? למה בכללי צריך את מה?
למה כאילו למה בכללי
זה חלק מהשאלה, הנה הכי נמי, על זה בסוף האדם מקבל שכר. על זה בסוף אברהם אבינו מעמיד את כל המשרד. בהסתכלות לאחור אנחנו יכולים לראות אברהם אבינו עומד בראש השנה והקדוש ברוך הוא אומר לו לשחוט את בנו, והוא חושב שהוא הולך להרוס את כל עתידו. ואז כשהוא עומד בניסיון של העקידה, יש לו זכות שעד היום אנחנו תוקעים בשופר, זיכרונות, שופרות, יש לנו עד היום לעם ישראל יש את הזכות של אברהם אבינו שעמד בניסיון. באותו רגע אברהם אבינו חשב שאם הוא עושה את מה שהשם אמר, אז הוא מפסיד את הכל. וזה תמיד הניסיון, שבעולם הזה אני לא רואה את הפתרון. הניסיון הוא זה, אבל כשאני עומד בזה, אז השכר שזה, זה אינסופי, זה מה שאנחנו עד היום לא רואים.
מה שאתה עוד בעצם משהו
מעצם? לא הבנתי.
מה
זאת אומרת, בן אדם יכול לנטוש את הכל או להמשיך עם הכל? יש להמשיך בהתלהבות כמו שאנחנו לומדים, יש להמשיך עם שאלה איך, האם זה בהשכם אברהם בבוקר, שלמרות שהוא לא מבין, הוא קם מוקדם והקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא לא רפה, הוא מתפלל על זה. חז"ל אומרים שהוא התפלל, נכון? מי שנה את אברהם אבינו בהר מוריה הוא יעננו. זאת אומרת, אברהם מתפלל שיהיה תוצאה אחרת, מותר לו להתפלל, אבל הוא ממשיך והולך ליישם בשמחה, כי אם זה רצון השם אז אני שמח.
אבל זה לא קשור
ליהודי,
אברהם אבינו זה יותר מיוחד שזה לא קרה בסוף.
בסדר.